ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירנו היום גיטין דף דלת. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שירים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שירנו היום מתחיל 12 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. שם אתם רואים ציור של צורת פפיון, ובגמרא עצמה זה הנקודה שבו נתחיל את השיעור. בנוסף לזה, חמש שורות מסוף העמוד אתם יכולים לראות פפיון וגם ממוספר, מספר 2. כתבנו שני ניסיונות להעמיד רבה ורבה, דיברנו מתחילת המסכת במחלוקת רבה ורבה כנותני טעם לשליח שמביא גט ממדינת הים, שאומר בפני נחתם בפני נחתם. רבה אמר זה מטעם לשמה, ורבה אמר שזה מטעם קיום, קיום שטרות. אז יש כאן שתי ניסיונות להעמיד את דעתם כמחלוקת תנאים. יופיע פס כפול אבל זה בהמשך, ושמה כאילו, כתשובה לקושיית הגמרא האם אם רבא ורבא בעצם מחלוקת תנאים, ורבא ורבא מתרץ לתמי, כל אחד יסביר שלא, מה שאני סובר הוא לא מחלוקת תנאים, אבל כל התנאים שנראה בהמשך מסכימים איתי, ורבא יגיד אותו דבר. עכשיו הגמרא, אנחנו סימנו את הפתיחה כקושיה ארוכה. בדרך כלל זה נגיד לא מצב הכי טוב שדעה של המורה הוא לא תואם לכל דעות התנאים בנושא, אלא שהוא שייך לצד אחד במחלוקת תנאים. מאחר שזה לא מצב הכי טוב, נקרא לזה המצב הלכתחילה, אנחנו מציגים את זה כקושיה. האם רבא ורבא מקבילים למחלוקת תנאים? ואז הגמרא תגיד, אם אתם אוחזים את הש"ס עוזר בפניכם, אתם יכולים להיות טיפה יותר מחצי עמוד בתחילת השורה, לא, זה לא מחלוקת תנאים. רבא מתרץ לטעמי ורבא מתרץ לטעמי, ואנחנו סימנו את הקטע הזה כתשובה ארוכה. עכשיו הגמרא, תנן, רבן גמליאל אומר, אף המביא מן הרקם ומן החגר, שהשליח צריך להגיד בפני נחתם ובפני נחתם, למרות שהמקומות האלו הם קרובים לארץ ישראל, רבי אליעזר אומר אפילו מכפר לודים ללוד. ואמר אביי, בעיירות הסמוכות לארץ ישראל, זה מה שרבן גמליאל הציג בפנינו, ומובלעות בתחום ארץ ישראל עסקינן. אלו שהזכיר רבי אליעזר הם ככה, הם למרות שכפר לודם הוא שייך לחוץ לארץ, אבל הוא בתוך תחום ארץ ישראל. נגיד שלפי מה שמובא ברשי, כפר לודים הוא מחוץ למסילה שמהווה גבול ארץ ישראל, אבל הוא בתוך בליטת תחום ארץ ישראל. אנחנו נתייחס לזה ביתר פירוט עוד מעט, רק קודם נתקדם קצת בגמרא. אז אנחנו גם בשוליים הוספנו מפה על פי מה שנראה ברשי. אז יש כאלו מקומות שהם שייכים לחוץ לארץ, אבל הם בתוך תחום ארץ ישראל, כאלו מקומות, האם השליח שבא משם לתוך ארץ ישראל, האם הוא צריך להגיד בפני נחתם, בפני נחתם? הגמרא ממשיכה, וימה רבה בר בר חנה, לידי חזילי ההוא אתרה, אני ראיתי את האזור הזה שבין כפר לודים ללוד, והווי, עכשיו הוא נותן מקום או מרחק דומה בבבל, שלומדי ש"ס הבבלי שגרו בבבל יכולים להבין או לזדהות יותר בקלות. ואז הוא אומר, והווה כמבי קובי, זה שם מקום לפומפדיטה, מקום, שני מקומות קרובים זו לזו. עכשיו זה דעתם של, ראינו רב גמליאל, רב לזר, למרות שמדובר במקומות די קרובים לארץ ישראל, חייבים להגיד בפני נחתם, בפני נחתם, כלומר השליח שבא משם לארץ ישראל. אפשר לדייק, מכלל דתנא קמא סבר, הני רקם, כפר לודים, לא צריך שליח שבא מהמקומות האלה לארץ ישראל, אמרנו שהם מקומות די קרובים, לפי התנא קמא אין צורך לשליח שמביא את הגט לומר בפני נחתם, בפני נחתם. מי לאו בהר כמפלגי, דמור סבר התנא קמא לפי שאין בקיאין נשמע, והני כמירי. הטעם המקורי לאמירת השליח זה כדי לבשר על כך שהגט נעשה לשמה. והמקומות האלו, מאחר שהם כל כך קרובים לארץ ישראל, וארץ ישראל זה מקום שיודעים, גמירי, הם מלומדים שצריך הגט לכתב לשמה, אז גם המקומות האלו קרובים, ולכן אין צורך לשליח שבא מרקם לארץ ישראל או מכפר לודים לארץ ישראל, לא צריך להגיד. ומור סבר, התנאים, ראינו רב גמליאל, רב אליעזר, לפי שאין עדים מצויים לקיימו, והנינם היא לא שכיחי. יש מצור, או ברש"י המילה, יש חירום ביניהם, כלומר, אי תחבורה או אי תקשורת בין המקומות האלו, כלומר אין תנועה. ראינו את הביטוי שאין שיירות מצויות שעוברים למרות הקרבה, אבל יש גבול מדינתי ביניהם, ולא שכיח שיירות, ממילא לא יכירו את חתימות ידיהם זו של וזה של זה, ולפי כך התנאים האלו, רב גמליאל, רב אליעזר, סוברים שבכל זאת יש צורך לשליח להגיד בפני נחתם, בפני נחתם, שזה יהווה עבורנו קיום השטר. אז אם אנחנו עוצרים פה, אז יוצא שהמחלוקת רבה ורבה מקביל למחלוקת התנא קמא והתנאים האלו. הגמור משיבה עם דחייה, ואומר תגמר, לא, רבה מתרץ לתמי ורבה מתרץ לתמי. לפני שנתקדם, ברצוני ללמוד יחד איתכם רש"י, שהוא מתייחס לגיאוגרפיה שהזכרנו מקודם, ואמר הבאי, היורות הללו, אומר רש"י, שהוסיפו כלומר על התנא קמא, התנא קמא אמר מי שמביא גט ממדינת הים לארץ ישראל צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם. אז הם הוסיפו על דברי התנא קמא שהוסיפו סמוכות לארץ ישראל, הנח רקם וחגר דרב גמליאל, והנח דרב אליעזר הווה סמוכות תפי, שאף מובלעות הם בתחומה של ארץ ישראל, אלא שאינן מארץ ישראל. תתנה כמה ספר, אני לא צריכי, משום דסמוכות. ואת אמרו, ולוספי, שכן יש צורך, לוספי סמוכות, שצריכים לומר בפני בפני נחתם. ומודי, רב גמליאל יודע, במובלעות, שאין צורך. ורבי לזר, אוסיף את המובלעות, שכן צריך להגיד בפני בפני נחתם. והיחידמי מובלעות, כגון עיירות שמנה הכתוב במזרחה של ארץ ישראל להיות לגבול, כדכתיב, ותביתם לכם לגבול קדמה, מחצר עינן וכו', ומונה על הגבול במקרא, ומונה על הגבול עיירות רבות, ומהן ולהלן חוצה לארץ ישראל. ויש מהן שבולטות מחברותיהן לצד מזרח, 4 ו-5 פרסאות. במפה שאתם רואים כאן צמוד לרשי בשוליים, אתם יכולים לראות מפה של ארץ ישראל, ובצד מזרח אתם רואים בליטת עיר, וגם למטה במפה בליטת עיר. אז לזה רשי מתכוון עכשיו, שיש מהן, מהעיירות שבולטות לצד מזרח, והבליטה הזאת יכול להיות עד כדי 4 ו-5 פרסאות, ומסילה ההולכת מזו לזו הוא הגבול. אתם רואים במפה שציינו גם מסילה, והוא הגבול. והעיירות העומדות חוץ למסילה לפנים מבליטת העיר, אז הן מצד מזרחי, מזרח מהמסילה, אבל הן עומדות בתוך הבליטה, לפנים מבליטת העיר הבולטת, קרילה מובלעת בתוך התחום. אני חושב שזה ברור על מה שאנחנו ציינו. אתם רואים עיירות העומדות חוץ למסילה לפנים מבליטת העיר, אותם עיגולים הם אותם עיירות. ואפילו הכי אינה מארץ ישראל. אנחנו חוזרים לגמרא. רבא מתרץ לתמי ורבא מתרץ לתמי. רבא מתרץ לתמי עניין לשמה. דקולי אמר לפי שאין בקים לשמה. כל התנאים מסכימים שהאמירה של השליח זה בגלל שיש צורך לוודא שהגט נעשה לשמה, כי אחרת אנחנו חוששים שהם אינם יודעים את זה, אלו שמכינים, כותבים את הגט. והכה בהא כמפליגי. עכשיו אנחנו צריכים לראות איך שרבא מסביר שלושת הדעות שראינו בתנאים, ובהמשך גם רבא יעשה אותו דבר, הוא יסביר שלושת התנאים לשיטתו. אז ממשיך הגמרא ואומר, והכה בהא כמפליגי, תנא קמא סבר, עיירות, הני, כיוון דסמוכות, אותם עיירות שהוזכרו על ידי רב גמליאל ורב אליעזר, הן סמוכות ארץ ישראל, מגמר גמילה, הקרבה מספיק להוריד את החשש של אי ידיעת הדין, והם מגמרים, הם מלומדים, לומדים, הם למדו שגיטים צריכים להיות לשמה. אז לפי התנא קמא, רק מי שהשליח שבא ממרחק, אבל מי שבא מהמקומות האלה שסמוכות לארץ ישראל, אין צורך להגיד בפני נחתם, בפני נחתם, ויעת הרמוני למימר, מובלעות גמירי, כמו כפר לודים, שבא משם לארץ ישראל, ללוד, בארץ ישראל. סמוכות לא גמירי. כמו רקם וחגר. הם אי אפשר לסמוך עליהם שהם מלומדים. לכן שליח שבא משם לארץ ישראל, למרות יחסית קרוב לארץ ישראל, הם, השליח צריך להגיד בפני נחתם, בפני נחתם, ויראת הרב לזה למימר, מובלעות נמי לא, שלא תחלוק במדינת הים. מה זאת אומרת מובלעות נמי לא? כלומר, לא חלוק נשאר מדינת הים. נסתכל ברש"י, ויראת רב אליעזר למימר, דמובלעות נמי לא, כלומר, אף אגב דגמירי, לא נפקי, הם לא יוצאים, לא נפקי מכלל מדינת הים. אז לפי רבי אליעזר, אין מחלוקת עם רב גמליאל באופן עקרוני לגבי הרמה של הידיעה של אותם מובלעות, אבל רבי אליעזר הוא מחמיר ואומר, תשמע, גם אם אתה בא ממקום כזה שמובלע, למרות שהם גמירי, הם מלומדים, כדי שלא ייווצר חילוקים, וזה מבלבל, כשמדובר בהבאה גט מחוץ לארץ, שהדין יהיה אחיד, כולל כולם, במקומות אחרים אומרים לא פלוג, בלי חלוקה, זה עדיף. זה דעתו של רבי אליעזר. הרשי בסוף העמוד אומר, מאחר שגזרו במנידת הים, לא נתנו חילוק בדבר. עכשיו אנחנו פונים לרבה. רבה מתרץ לטעמי עניין של קיום שטרות, דכולי אלמה, לפי שאין עדים מצויים לקיימו. הסיבה לכל דעות התנאים ששליח צריך להגיד בפני נחתם, בפני נחתם, זה בגלל הבעיה או החיסרון הזה שאין עדים מצויים לקיימו כשמדובר בהבאת גט מחוץ לארץ לארץ ישראל. ותנא קמא סבר, הני המקומות האלו שהזכרו על ידי רבי אליעזר, כיוון דסמוכות הן די קרובות לארץ ישראל, משכח שכרי, תמצא השיירות ש זה אומר לנו שמביאים את הגט מהמקומות האלו, אנשים בארץ ישראל יכירו את החתימות. ואתה רבן גמליאל למאמר מובלעות שכיחי, מה שרבי אליעזר הזכיר שכן צריך, אני אומר לא צריך, כי כשמדובר במובלעות אז שכיחי שיירתה, שיירות סמוכות לא שכיחי, כמו רקם וחגר. ואתר בלזר למימר, מובלעות נמי, מי שמביא מהם גט לארץ ישראל, צריך לומר בפני נפני נחתם, נלקוי עוד פעם, מובלעות נמי לא, כאילו לא יהיו שונים משאר המקומות, שלא תחלוק במדינת הים. כמו שהסברנו מקודם, כשקובעים שיש לומר בפני נחתם, בפני נחתם, כשמביאים מדעת הים, זה נאמר בלי חילוק, לא משנה מובלעות או לא מובלעות. תנן, רק נזכיר עוד פעם, גם זה ניסיון להעמיד רבה ורבה כמחלוקת תנאים. ותנן, הגמרא, והחכמים אומרים אינו צריך שרמה בפני נכתב בפני נכתם, אלא המביא ממדינת הים והמוליך. מה זה מוליך? הוא מוליך גט מארץ ישראל לאישה שנמצאת במדינת הים. זה דעתם של החכמים. מכלל ניתן לדייק, דתנא קמא סבר, מוליך, מי שמוליך גט מארץ ישראל לחוץ לארץ, לא צריך. לא צריך להגיד בפני נחתם, בפני נחתם, מי לאו, כמפליגי. זה המחלוקת התנאים. דמור סובר, התנא קמא סובר, לפי שאין בקיאין לשמה. וזה הסיבה ששליח צריך להגיד בפני נחתם, בפני נחתם, והתנא קמא אומר גם שמי שמביא מארץ ישראל לחוץ לארץ, אין צורך. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', והני, כלומר גיטין שנכתבו בארץ ישראל גמירי, הם מלומדים, הם יודעים שצריך גט להיכתב לשמה. ומור סבר החכמים, שאומר שגם מי שמביא מארץ ישראל לחוץ לארץ, השליח צריך להגיד בפני נחתם, בפני נחתם, זה לא יכול להיות משום לשמה, כי בארץ ישראל יודעים. אז בכל זאת, למה השליח צריך להגיד? לפי שאין עדים מצויים לקיימו. והנינמי, לא שכיחי, לא שכיח שבחוץ לארץ יהיו אנשים שיקיעו חתימות ידיהם של עדים שחתמו בארץ ישראל. לכן השליח צריך להגיד, בפני נחתם, בפני נחתם, שיהווה עבורנו כמו קיום השטר. אז עד הנקודה הזאת, מה אנחנו רואים? שהמחלוקת רבה ורבה מקביל למחלוקת תנא קמא וחכמים. אבל כמו שאמרנו מקודם, זה לא מצב הכי טוב לאמוראים. לכן רבא מתרץ לטעמי ורבא מתרץ לטעמי. רבא מתרץ לטעמי דכולי עלמא, התנא קמא והחכמים סוברים שהטעם ששליח אומר בפני נתן בפני הנחתם לפי שאין בקיאים נשמע, והכה במשנה בגזירת מוליך אתו מביא כמפליג. האם יש לגזור במקרה של מוליך אתו הכיוון ההפוך, מי שמביא מחוץ לארץ לארץ ישראל? תתנא קמא סבל לא גזרינן, אין לא מטילים גזירה במקרה של מוליך אתו מביא. במקרה שמביא אז השליח יגיד בפניי נפניי נחם, אבל שליח שבא מארץ ישראל לחוץ לארץ לא צריך, הוא לא יגיד, אין צורך להגיד, כי הבסיס או השורש של הדבר הוא עניין של לשמה, ובארץ ישראל הם מלומדים. ורבנן בתראי שהוסיפו לא רק המביא גט מחוץ לארץ ארץ ישראל, גם המוליך מארץ ישראל לחוץ לארץ צריך לומר בפניי נפניי נחם, הם סוברים גזרינן, מטילים גזירה, מוליך אתו מביא, שגם מי שמוליך מארץ ישראל לחוץ לארץ יגיד שלא יהיה מצב שמי שמביא מחוץ לארץ ארץ ישראל מצב שהוא לא יגיד. ורבא מתרץ לטעמי דכולי עלמא לפי שאין עדים מצויים לקיימו. ורבנן בתראי שהוסיפו באמירה שלהם מוליך לפרושי טעמי דתנא קמא ודאתו. אין לפי זה, לפי רבא, אין בכלל מחלוקת תנאים, רק התנא קמא דיבר בלשון מקוצר, רק הוא הזכיר המביא גט ממדינת הים, והרבנן בתראי אומרים הוא התכוון לכלול גם המקרה בכיוון הפוך, וכל הסיבה שעומד מאחורי השיטות האלו זה מפי שאין עדים מצויים לקיימו, והאמירה של השליח יהווה קיום השטר. הגענו לסימון חדש המשולש או המשולשים. בשוליים תחת הכותר מבנה כתבנו 5 קושיות על רבא. מאחר שאנחנו זוכים ללמוד עם השס עוזר בשיטת מפת התלמוד, בואו ננצל את מה שיש בפנינו. ולמה אני מתכוון? להסתכל ממעוף הציפור, סקירת הדף, לראות עד היכן ממשיך הקושיות. אז מה אתם רואים? פה רואים משולש מספר 1. ברבע האחרון של הדף אתם יכולים כבר לראות תנן מספר 2, 4 שורות מסוף העמוד עוד פעם בסוף השורה מספר 3, שמגיעים להי עמוד א', כמעט באמצע עמוד אתם רואים 4, ולקראת סוף השורות הקצות בגמרא ב-A עמוד א' אתם רואים מספר 5. אז כל הקושיות האלו בעצם ממשיך עד היי עמוד ב'. עכשיו הגמרא תנן, המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים, כל הסיפור כאן הוא בחוץ לארץ, הוא מביא ממדינה למדינה שם. השליח הזה צריך לומר בפניי נחתם, בפניי נחתם. עכשיו בדיוק צורת הבית שאתם רואים וגם האות א' אצל הגמרא, הסברנו בשוליים שני לשונות הפוכות בקושיה ראשונה. זה בעצם אומר לנו שבדיוק שנעשה עכשיו נצא עם קושיה על רבא. אנחנו בהקדמה אמרנו שיש כאן 5 קושיות על רבא, ולפי לשנה א' באמת כך, אבל בלשנה ב' של לשון הפוך אתם יכולים לראות גם לפי הסימונים והקבקוב באמצע עמוד, שם כתוב לרבא ניחא. בעצם אחד בית הוא קושיה על רבה. לא אמרנו את זה במה שכתב מתחת הכותרת מבנה בשוליים, כי זה סך הכל זה לשנה שנייה בתוך גישה מספר אחד. שתיים, שלוש, ארבע בהמשך הם קושיות מכוונות, כמו שאנחנו אמרנו, נגד רבה. עכשיו חוזרים לגמרא, יש לדייק, ניתן לדייק מהמקור שדיבר על ממדינה למדינה, באותה מדינה במדינת הים לא צריך, אתה נשאר באותו מדינה שם, אין צורך לומר בפני נכתב, בפני נכתם. לרבה ניחא, רבה דיבר על מה? עדים מצויים לקיימו, בסדר, באותה מדינה יש אנשים שיקירו חתימות ידיהם של חבריהם שהם נמצאים גם כן בתוך אותה מדינה. כי אם מדובר בעניין של לשמה, הרי אנחנו במדינת הים לא מלומדים, אז לכן לרבה קשיה, רבה לפי רבה גם באותה מדינה במדינת הים יש בעיה של לשמה, כלומר חוסר ידיעה על צורך לכתוב גט לשמה. אז מה זה משנה אם זה ממדינה למדינה מול בתוך אותה מדינה? ובכל זאת, כפי שאנחנו למדנו, יש חילוק. אז כדי להצדיק את החילוק, זה ניחא יותר מובן לפי שיטת רבה, שכל הסיפור של אמירת בפני נכתב בפני נכתם הוא עניין של קיום שטרות, ובתוך אותה מדינה אין צורך לכך, כי יהיו עדים מצויים. אם יש צורך לקיים את השטר, נוכל בנקל למצוא אנשים המקים את החתימות, אז אנחנו לא צריכים את השליח לומר בפני נכתם להוות קיום שטרות, אנחנו נוכל לעשות את זה לבד. אז מה עם רבה? הוא עונה, לא תימה, אל תלמדו את המקור עם הדיוק שעשיתם, שאמרנו, לא תימה, באותה מדינה, במדינת הים, לא צריך, אלא אימה, ממדינה למדינה, בארץ ישראל, לא צריך. כי בארץ ישראל אין בעיה של לשמה. אז שוב פעם, ראינו מקור שהופיע אצל המשולש במסגרת, ממדינה למדינה במדינתם יש צורך, אבל ממדינה למדינה בארץ ישראל אין צורך. הגמרא אבל מקשה, מה שאמרת עכשיו שהמקור הזה עם הדיוק שלו מלמד על מדינה למדינה בארץ ישראל, בהדיה קטן אלא מביא גט בארץ ישראל אינו צריך לומר בפני נכתב בפני נכתם. כלומר אני לא צריך את המקור הקודם עם הדיוק, מאחר שזה כתוב מפורש שמי שמביא גט בתוך ארץ ישראל אין צורך לשליח לומר בפני נכתב בפני נכתם. הגמרא עונה, אי מההי, ואמינה, הני מילי דיעבד. מה שנאמר שאינו צריך לומר זה רק אחרי המעשה, בדיעבד. אבל לכתחילה לא, אבל לכתחילה לא נגיד שלא צריך, אלא כן צריך. כמה שמלן, מהמשנה היתרה, אנחנו לומדים שבתוך ארץ ישראל, גם לכתחילה אין צורך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. ורק נזכיר כי כל הסיפור לפי רבה הוא עניין של לשמה, ובארץ ישראל סמוך ובטוח שיודעים לכתוב לשמה ואין צורך לשליח להגיד אמירה שמחזקת את זה או מבססת את הלשמה. ואיקה דמוטיב לאחי, מאחר שאנחנו מכירים את המקור אצל המשולש מספר אחד המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים, אפשר לדייק ממדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך.
אז לרבה ניחא, כי מדובר בתוך ארץ ישראל, גם אם מדובר מאזור לאזור, מיהודה לדינה, אין צורך, כי אין בעיה של חוסי ידיעת לשמה. אז זה נוח לפי רבה. לרבה קשיה, אבל לפי רבה שהצורך לאמירת בפני נכתב בפני התם הוא כדי לשמש כקיום שטר. אז אם אתה נוסע ממדינה למדינה, למה שהשליח לא יגיד? הרי סביר להניח שזה אזורים שונים, אז לא נמצאים באזור של האישה אנשים שיקירו את החתימות של האזור שממנו נשלח הגט, למרות שזה בתוך ארץ ישראל. הגמרא עונה, כדי להגן על רבה, לא תימה, אל תדייקו כמו שעשינו ממדינה למדינה בארץ ישראל, לא צריך, אלא אימה באותה מדינה, במדינת הים לא צריך. נכון, המקור דיבר על ממדינה למדינה במדינת הים, אפשר לדייק, באותה מדינה במדינת הים לא צריך, כי עדים מצויים לקיימו, אנשים באותו אזור יקירו חתימות של אחרים שהם גם מאותו אזור. עכשיו הגמרא שואלת, אבל ממדינה למדינה בארץ ישראל לפי רבה, מהי? אז מה תגיד? צריך? אז אם זה כך, ליטני היה עדיף לתנה של המקור לומר המביא גט ממדינה למדינה סתם, אז זה יכלול את כל האפשרויות ממדינה למדינה. אבל הוא לא כתב ככה, הוא פירט, הוא אומר בהתנה פירט המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים, אבל אם הצורך הוא כולל גם ממדינה למדינה בארץ ישראל, אז תוריד את במדינת הים במקור, תכתוב סתם. הגמרא עונה, לעולם ממדינה למדינה בארץ ישראל נמי לא צריך, ואין בכל זאת להקשות על רבה. כיוון תאיקה עולי רגלים משכח שכיחי, ונוסיף פה, לכן המקור הוא מדויק כשהוא דיבר על ממדינה למדינה שיש צורך, זה במדינת הים, וזה ככה כתוב. ואז אנחנו נדייק שהה באותה מדינה במדינת הים לא צריך, וזה אומר לנו זה שכל הסיבה של האמירה הוא משום דאין עדים מצויים לקיימו, ובתוך אותה מדינה במדינת הים יהיו עדים שיקירו את החתימות. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ואמרנו שאם מדובר בארץ ישראל, גם אם מדובר ממדינה למדינה אין צורך, ובכל זאת ואין להקשות על רבה, תקף הדעיקה עולי רגלים משכח שכיחי, מאחר שקיים מצוות עליית הרגל בחגים, אז יהיו אנשים שיקיעו את החתימות ידי העדים, גם אם מדובר בעדים שהם ממדינה אחרת בארץ ישראל. תנח, אז זה שאנחנו מקילים ואומרים אין צורך ממדינה למדינה בארץ ישראל, זה תנח, זה נוח, זה נכון בזמן שבית המקדש קיים, שאז אנשים באים לעליית הרגל, וזה אומר שהם באים ממדינה למדינה. בזמן שאין בית המקדש קיים, מה יקרה למימר? אז הגמרא אומר גם שאין בית המקדש קיים, כיוון דאיקה בתי דינים דקביעי משכח שכיחי, מאחר שיש ביתים קבועים, ואשי כותב בתי דינים קבועים בעיירות כתקנת עזרא בשני ובחמישי של ימות השבוע יש להושיב בית דין, ומצויות שיירות שהולכות לדון במקום הוועד, מקום שבית דין קבוע. אנשים באים ממדינות אחרת, אז ממילא הם יכירו את חתימות ידיהם של אנשים שבאו ממדינה אחרת. תנן, הגענו למשולש מספר 2, לקראת קושיה על, כמו שאמרנו מקודם, על רבא. רבא שדיבר על לשמה. תנן, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו מהגמוניה להגמוניה, שליח שמביא גט מהגמוניה להגמוניה צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ויאמר רב יצחק, עיר אחת הייתה בארץ ישראל ועססיות שמה, והיו בה שני הגמוניות שהיו מקפידים זה על זה. נגיד עיר אחת שמחולקת בין שני שלטונות שהיו ביריבות זהו עם זהו, אז לכן לא היה מעבר בין זה לזה. לפי כך הוא צריך לומר מהגמוניה להגמוניה. לכן שליח שמביא גט מהגמוניה, מגן מצד אחד של העיר לצד השני, צריך להגיד בפני נחתם, בפני נחתם. ותשימו לב, אנחנו הדגשנו את המילים בארץ ישראל. לרבה ניחה, מהגמוניה להגמוניה יש בעיה של שאין שיירות מצויות, אין מעבר, אין תנועה בין צד אחד לצד שני. אז אם מביאים גט מצד אחד ושם חתמו על הגט לצד שני, הם לא יכירו בחתימות ידיהם של אותם מצד הראשון. אז אנחנו מבינים למה יש צורך לומר בפני נחתם, בפני נחתם. לרבא קשה, אבל רבא אמר שכל הסיבה שהשליח אומר את מה שהוא אומר זה בגלל חשש שלא לשמוע, אבל כאן אנחנו מדברים באמצע, בארץ ישראל, שם כולם יודעים שיש לכתוב גט לשמוע. אז למה יש צורך לפי רבא מהגמוניה להגמוניה בארץ ישראל לומר בפני נחתם, בפני נחתם? אז הגמרא עונה, רבא איתלי דרבא, רבא מסכים שיש באמירת השליח משום קיום שטרות. בנוסף על הצורך לוודא שזה היה לשמה, יש מצבים שכמו שאמרנו עכשיו שאין בעיה של הלשמה, בכל זאת יש בעיה של קיום שטרות, ולכן לפי רבא גם בארץ ישראל הוא יסכים שאם מדובר מהגמוניה להגמוניה בתוך ארץ ישראל יש צורך לשליח לומר ופני נחתם ופני נחתם. אז רבא מסכים עם רבא, אלא מה ביניו? אז במה חולקים? באיזו נסיבות נוכל לראות חילוק או מחלוקת ביניהם? מביא הגמרא שתי דוגמאות. איקרא ביניו דעתיוה בי תרי אינמי, באותה מדינה במדינת הים. נחזור על המקרים האלו. אם שניים הביאו גט ממדינת הים, לפי רבא צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם. לפי רבא אין צורך. רבא מתמקד, חושש מפני דבר אחד. לא שייך אצל רבא העניין של לדאוג שאולי נכתב שלא לשמה. אז אם שניים הביאו ממדת הים, אין צורך להם לומר בפני נחתם לשם קיום השטר. אם הבעל יבוא וירער, אז יש כאן שני עדים שיכולים לקיים את השטר, שהם מכירים את החתימות. אינמי, עוד מקרה שאפשר לראות הבדיל בין רבא ורבא, באותה מדינה, במדינת הים. לפי רבה יש צורך, כי אנחנו נמצאים במדינת הים, שם יש לחשוב שכתבו שלא לשמע, אז צריכים לשמוע בפני נכתב, בפני נכתב, לוודא שזה היה לשמע. אבל לפי רבה, שכל החשש הוא מפני אי הכרה בחתימות הידיים, אבל באותה מדינה בקלות נוכל למצוא אנשים שיקיעו את אלו שחתמו על הגט, היו כולם הם באותה מדינה. אז במקרה כזה, באותה מדינה, במדינת הים, לפי רבה יש צורך, לפי רבה אין צורך. תנן, תשימו לב שיש גם פה סימון של בעצם קושיה ארוכה, שזה ממשיך עד ה' המולף בערך לשורה שישית מלמעלה. תנן, המביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפני נכתב, בפני נכתב, אנחנו נברר מה פירוש הדבר שהוא לא יכול, אבל זהו, הוא לא יכול לומר בפני נכתב, בפני נכתב, אם יש עליו עדים יתקיים בחותמיו. והבינן בא, אנחנו שואלים מהי ואינו יכול לומר. אנחנו ממשיכים לדף ה', אם למה חירש, שהחירש הוא השליח, חירש בא ריטוי יגיד ההוא, האם חירש בכלל קשר לפעולה הזאת, לתפקיד הזה של הוועד גט, ועד תנן, הכל כשם להביא את הגט חוץ מחירש שוטה וקטן. ואמר יוסף, הכה במה יסקינן, מה שנאמר ואינו יכול לומר, כגון שנתנו לה, כשהוא פיקח, נתנו את הגט לשליח כשהוא עדיין בריא לגמרי, ולא הספיק לומר בפני נכתב, בפני נכתב, עד שנתחרש, כשהוא הגיע עד היד, קרה משהו שמנע ממנו, משהו פיזית, שמנע ממנו לומר את המשפט הזה. כי הוא עכשיו הפך להיות חירש. כל זמן שהוא היה בשליחות בוועד הגט הוא היה פיקח, רק בדקה האחרונה התחרש. ואנחנו רק נחזור לסוף דלת עמוד בית, כתוב שהוא הביא גט ממדינת הים והוא לא יכול לומר כמו שתיארנו עכשיו, אז אם יש עליו עדים יתקיים בחותמיו. לרבה ניחא, כתוב שיש צורך, מאחר שהשליח לא יכול לומר בפני ובפניכם, אז יהיה אפשרות עדיין לקיים, אם יש איזו ערעור על קשות הגט, שיקיים את הגט דרך החותמים. אבל מה עם הלשמה? אין בקין לשמה? לא משנה. זה לפי רבה. מה כל העיסוק שלנו בעניין הוועד גט ממדינת הים? זה אם אפשר לקיים אותו קיום השטר. לרבה קשיה. לפי רבה איך זה עוזר שיתקיים בחותמיו? הרי עדיין אין בקין לשמה. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, שמספיק לקיים בחותמה ואז הכל טוב, לאחר שלמדו, זה עניין של תקופה. בתקופה מאוחרת יותר למדו, כולם למדו, גם אלו שבמדינת הים, שיש לכתוב את הגט לשמה. שואלת הגמרא, אי אחי, אם אחר שלמדו, אז יכול נמי, גם אדם שיכול לומר בפני נכתב לא צריך, כי למדו לכתוב לשמה. הגמרא אומרת שאם הוא יכול לומר הוא צריך לומר, גם אם מדובר לאחר שלמדו, גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו, אז שיתרגלו תמיד לומר בפני נכתב, בפני נכתב, כי יכול להיות גם עידן, תקופה שיחזור דבר לכלכלו שישכחו מלכתוב לשמה. אי הכי, אינו יכול נמי. לא נכשיר, אלא אם כן יאמר בפני נתם ובפני נתם. אם אתה עדיין אתה חושש שיחזור דבר כלכלו, אז גם מי שאינו יכול אז לא נכשיר, אלא אם כן יאמר את הפסקה. הגמרא עונה, פיקח ונתחרש מיותא דלא שכיחא, דבר שהוא נדיר, ומיותא דלא שכיחא לא גזור ברבנן. אמרנו מקודם שלאחר שלמדו בחוסד יש צורך לומר גזירה שגזרו, אבל חכמים לא הטילו גזירותיהם במקרים שהם נדירים. הגמרא שואלת, באה אישה שמביאה גט, דלא שכיחא ותנן האישה עצמה, כלומר האישה שעומדת להתגרש, היא עצמה מביאה גיטה, ובבד שצריכה לומר בפני נתם ובפני נתם. אז מה אנחנו רואים כאן? שגם במקרה של דבר שהוא אינו שכיח כן צריך לומר בפני נתם ובפני נתם. הגמרא עונה, הסיבה שאצל האישה היא צריכה, למרות שזה דבר שלא שכיח, שלא תחלוק בשליחות. רש"י כותב ממול, שלא תחלוק בשליחות, שינוי, זה תירוץ. לא חלקו חכמים בין שליח לשליח. אבל דהינו יכול, המקרה שטיפלנו בו מוקדם יותר, אנחנו אומרים שיתקיים בחותמיו, לאו חילוק הוא. זה לא בעיה שהנה אנחנו כן מחלקים בשליחות, שהרי הוא צריך לומר, אנחנו בעיקרון מצפים ממנו שיגיד בפני נתם, אבל שאי אפשר. אבל אצל אישה שהיא כן יכולה, אז למרות שזה לא שכיח, כדי שלא לחלק בשליחות, מצריכים אותה לומר בפני נתם ובפני נתם. הגמרא שואלת, אי הכי, שאנחנו אומרים שלא תחלוק בשליחות, בעל נמי, למה תניה, הוא עצמו הבעל שהוא עומד לגרש את אשתו שהביא גיתו, אין צריך לומר בפני נחתם בפני נחתם. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, שהביא את גיתו שכתבו במדינת הים ובא כאן בארץ ישראל לגרשה, אז הוא צריך גם כן לומר, הוא אינו צריך לומר בפני נחתם בפני נחתם. אבל אם אמרת שלא תחלוק בשליחות, אז למה שהוא לא יגיד גם כן? הגמרא עונה, במקרה של בעל זה ממש שונה. למה? כמה מים הוא רבנן צריך לומר בפני נחתם בפני נחתם? למה יש צורך בכלל לדבר הזה? דילמה עתי בעל מערר ופסולי, כי אנחנו חוששים שאולי יבוא הבעל וינסה לפסול את הגט, אז השליח אומר בפני נחתם בפני נחתם, וזה דוחף את הטענת הערעור של הבעל. זה באופן כללי. השתא במקרה של הבעל עצמו שהביא את גיתו, מינקת נקית לי בידי, הוא מחזיק את הגט, הוא עצמו מחזיק את הגט, ואורי כמה ערר עלי, אתה חושש ששמה הוא יבוא לערר? זה בכלל אבסורד. הוא עצמו הביא את הגט, הוא לא יבוא לערר מה שהוא עצמו הביא. אז לכן בעל אינו צריך לומר בפני נחתם בפני נחתם. שמה קושיה רביעית על דברי רבא שאמר ששליח אומר בפני נחתם בפני נחתם כדי לוודא שהגט נכתב לשמה. שוב פעם, תשמה דבר מיני שמואל מרבונה, שניים שהביאו גט ממדינת הים. צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכים. אמר לי רבונה עונה, אין צריכים. כשמדובר בשניים שהביאו את הגט ממדינת הים, הם לא צריכים. ומה אילו יאמרו בפנינו גרשה? מי לא מהמני? אפילו אם הם, מאחר שמדובר בשני עדים, הם יהיו נאמנים לומר אפילו שהיא כבר התגרשה, ובכך היא תוכל להתחתן עם מי שהיא רוצה. הגמרא אומרת לרבה ניחא, לרבה קשיא, כי גם אם שניים הביאו, עדיין קיים הבעיה שבמדינת הים הם לא יודעים שיש לכתוב את הגט לשמס. צריכים לשמוע גם אם מדובר בשניים, שבפני נחתם, בפני נחתם. אחא במאי עסקינן, מה שרב הון אמר שאין צריכים לאחר שלמדו. עכשיו הגמרא תחזור על המהלך שראינו מקודם, אז נסמוך על ההסבר שנתנו מוקדם יותר. אי הכי חד נמי, אם מדובר לאחר שלמדו, גם שליח אחד לא נצריך אותו לומר בפני נכתב בפניכם. הגמרא, כשמדובר באחד, אז אנחנו אומרים גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו. אי הכי בי תרי נמי, גם אם מדובר בשניים, אם כל העניין הוא חשש שמא יחזור דבר לקלקולו, שישכחו, אז גם אם שניים מביאים, למה אצל שניים אתה לא מחייב אותם? הגמרא בי תרי דמייטו גיטה, שניים שמביאים גט, מילתא דלא שכיחא. מילתא דלא שכיחא לא גזור ברבנן. לגזור, לחשור, שמא יחזור דבר לקלקולו. הגמרא שואלת, והא אישה דלא שכיחא, שהיא מביאה, היא עצמה מביאה גיטה, ותנן, אישה עצמה מביאה גיטה, אבל שהיא עצמה צריכה לומר פני נחתם, פני נחתם. אז אנחנו רואים שיש, למרות שמדובר לאחר שלמדו, מאחר שמדובר בדבר, סליחה, מכאן אנחנו רואים שדבר שלא שכיח כן גזרו. אז למה בשניים שמביאים אתה מתאר אותם כדבר שלא שכיח ולכן לא צריכים לומר? הנה עוד דוגמה שלא שכיח וכן צריכה לומר. הגמרא עונה שלא תחלוק בשליחות. זה שמחייבים את האישה למרות שהיא לא שכיחה, אבל אנחנו לא רוצים לעשות חילוקים בשליחות, ותוספות מוסיף פה בשליחות של שליח בודד או שליח אחד, ובניגוד למקרה של שניים שהביאו. אז בתחום של שליחות אחד לא רצו לחלק, ולכן האישה, למרות שמדובר בדבר שלא שכיח, היא צריכה לומר בפני נחתם, בפני נחתם. הגמרא שואלת, אי הכי בעל נמי, כדי שלא לחלוק בשליחויות, גם אם הבעל מביא את הגט, למה התניא הוא עצמו שהביא גיטו, אינו צריך לומר בפני נכתב או בפני נחתם. אז הגמרא עונה, מה אתה מביא שאלה או קושיה מבעל? תמה, מה אמרו רבנן צריך לומר בפני נכתב או בפני נחתם? תלמעתי בעל מערער ופסיל לי. השתה במקרה זה שהבעל עצמו מביא את הגט, מינקת נקת לי בידי ואורי כמה ערער למה ירער על עצם הפעולה שהוא עצמו עושה, ודאי שלא. אז אין צורך כשמדובר בבעל שהביא את גיטו. תשמע, אנחנו הגענו לשאלה או קושיה האחרונה, המביא גט ממדינת הים ונתנו לה, נתנו לה אישה שמתגרשת, ולא אמר לה, השליח לא אמר בפני נחתם, בפני נחתם. אם נתקיים בחותמיו, כשר. ואם לאו, הרי לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נכתם להחמיר עליה, אלא להקל עליה. שאם השליח אומר בפני נכתב, היא לא תצטרך להביא עוד עדים לקיימו. נזכיר לעצמנו, הנה בפנינו מקור שמדובר בהבאת גט מאיפה? ממדינת הים, וכל מה שצריכים לעשות פה זה לקיים את החתימות. מה לגבי הלשמה? זה לא מפריע. אז לרבה ניחה שכל העסק פה באמירת השליח, כאן הוא לא אמר, אבל מה אמירתו משיג? זה נהיה נחשב כקיום השטר, ובלי שום קשר לוודא אם היה לשמה או לא. אז זה מסתדר עם גישתו של רבה, לרבה ניחה. לרבה? קשיה. כי לפי רבה כל הצורך לבפני נתם זה לוודא שהגט נכתבה לשמה, וכאן הוא הביא את הגט ממדינת הים והוא לא אמר, ובכל זאת אפשר להכשיר את הגט. זה לא מסתדר עם רבה, כי איפה העדות או הביטחון שזה נכתב לשמה? הגמור עונה החבר מה יסקין לאחר שלמדו. שואלת הגמרא, והאמרת, אבל אמרנו גם אם לאחר שלמדו גזירה שמה יחזור הדבר לקלקולו. יש אגב חיצים מצד הגמרא, אפשר לחזור לקטע למעלה ששם באמת אמרנו כך. הגמרא עונה שוב פעם, מדובר פה לאחר שלמדו, אז הבעיה בעיקרון של חוסר לשמה לא קיים, הוא לשמה. אבל מה לגבי החשש שמה יחזור הדבר לקלקולו, ואז אסמך זה נפסול את הגט? הגמרא עונה, כשניסית, היא כבר התחתנה עם גבר אחר, ומשום הגזירה שהם יחזור דבר כגולה, אנחנו לא נוציא אותה מהנישואים השניים שלה. הגמרא שואלת, אם על זה מדובר במקור בברייתא שהבאנו, סליחה, במקור התנאי שהבאנו, אי הכי, כאן זה ציטוט מהמקור ואנחנו נקשה על זה. הווי לא הוצרכו לומר בפני נכתב, בפני נכתם להחמיר עליה, אלא להקל עליה. זה שאנחנו, אולי נגיד שאנחנו מבטרים במידה מסוימת על בפני נכתב, בפני נכתם, זה בגלל שכל הצורך לכך זה היה להקל עליה, אבל זה לא הסיפור פה. למה אנחנו לא מקפידים על האמירה? משום דניסית הוא, ככה הסברנו, כי מדובר לאחר שניסית, ואם היא לא ניסית אנחנו לא מתירים לה לשאת, מאחר שלא נאמר בפני נחתם, בפני נחתם, וזה חומרה. אנחנו נסתכל ברשי, משום דניסיתו, ואם לא ניסית, לא שפקינן לה לנסובי לתחתן. ואף אגב, דאיקיים, למרות שקימו את החתימות, היינו חומרה. אמרנו שהכל הוא, אנחנו באים להקיל עליה. הגמרא עונה, הכי כאמר. לפני שנתקדם, אנחנו מסתכל ברשי בתור הקדמה לתשובה של הגמרא. הכי כמה, אומר רשי, לעולם בניסית כאמר דלא מפקינה לה. רק בגלל שהיא ניסית לגבר שני, אז אנחנו לא נוציא אותה. למרות שאמרנו שגזר השם יחזור דבר לקלקולו. והכי כאמר, הווי לא הוצחו לומר בפני נכתב, להחמיר עליה ולהוציאה אחר שניסית, דלא תימה להחמיר עליה ולהוציאה, אלא להקל עליה, אומר רשי, מתחילה, כלומר לפני שניסית, שלא תזקק לעדים. ברגע שהשליח אומר בפני נכתב, בפני נכתב, זה יחסוך מאיתנו את הצורך להביא עדים לקיים את החתימות. עכשיו במה הכי כמה וכי תימה להחמיר עליה ולפקע, לא, אם תעלה הצעה או רעיון כזה, אולי מאחר שלא נאמר בפני נכתב, בפני נכתב, וקיים גזירה שמרזו דבר כולו, גם אם היא ניסית, נוציא אותה מהניסויים השניים. לא, הווי לא הוצחו לומר בפני נכתב, בפני נכתב, להחמיר עליה, אלא להקל עליה, כלומר מתחילה, שלא תזקק לעדים. אנחנו ממשיכים לפי עמוד ב', תמה מאי דילמה, תמה מאי, רשי כותב בשורה הראשונה, תמה מאי וכולי, דילמה תיבל מרר, תמה מאי אמור הבנן דבאי למימה בפני כוונה בפני נפנך תם, דילמה תיבל מרר, הלכך אם לא ניסית לא תנסה, אבל אשת ניסית המאי לפגע, הקטי לא עתי בא מהר, ענה ניקום נערר. נקרא עכשיו את מה שרשי הרחיב במילות הגמרא. תמה מאי, למה הצריכו לשליח לומר בפני נכתב בעיקרון? דילמה עתי בא מהר פסולי, זה כדי לתת מענה לבעל שינסה לערער. ורשי הוסיף פה, ולכן אם היא לא ניסית אנחנו לא ניתן לה לנסה, אבל עכשיו שהיא ניסית, השתה בעל, אומר הגמרא, לא כמערער, הבעל בינתיים לא ערער, ענן ניקום ונערער עלה. מה אנחנו אמורים לערער במקום בעל, אבל הבעל עצמו לא ערער. אז לכן, מאחר שהיא כבר ניסית, נכון, לא נאמר בפני נכתב בפני נכתב, אבל מדובר בעידן שלאחר שלמדו, ומפני חשש גזירה שמה יחזור דבר לקלקולו, מאחר שניסית אנחנו לא נוציא אותה מהניסויים השניים. עד כאן שיעורנו להיום.